אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93 FM.
סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת, הרב משה רוט, יהדות התורה, שלום.
שלום וברכה.
מה שלומך אדוני?
ברוך השם מצוין, אפשר להגיד בנסיבות האלה אנחנו סוף כל סוף נמצאים עדיין בתקופת מלחמה ושבועים ולכן אני אומר ברוך השם בסדר אבל עם צער וכאב עדיין.
מוישה, אני יכול להגיד לך שאני לפעמים מתקשה להבין איך אנשים עושים כל כך הרבה בחיים שלהם בלימודים, בתורה, בעבודה, בכל מה שאתה לא רוצה. אתה תרשה לי להקריא קצת מקורות החיים שלך?
בהחלט, כן.
טוב. אתה איש חסידות צאנז. מטעם סיעת אגודת ישראל נכנסת לכנסת לאחר התפטרות של השר לירושלים ומסורת מאיר פרוש. גדלת בקראונייץ בניו יורק. אביך הרב משה אלתר רוט, זיכרונו לברכה.
חיים.
שאגב... הרב חיים אלתר רוט.
כן.
שאגב, הוא היה אחד ממקימי בית החולים לניאדו.
נכון.
יש לנו דברים במשותף, אה?
בהחלט. אבא שלי, אם תרשה לי להגיד מילה, ילד בן 16 כשיצא מאושוויץ עם מספר על היד, 8524, ותו לא, בלי משפחה, בלי אבא, בלי אמא, בלי אחים, אחיות, דודים, דודו, כשום, כלום, ילד, אבל לקח על עצמו להיות גדול, והוא הצליח, לעשות שינוי בחיים, וזה המורשת שהוא השאיר לי. הוא היה אומר תמיד, תעשה שינוי, תפעל, תעשה. וזה כך היה, ולכן הוא כשהוא, אני אומר שהוא היה ממקימי בית חולים לניאדו, ילד בן 16 שיוצא מאושוויץ ומגיע למצב כזה, אז יש לי הרבה מה לחכות ומה ללמוד.
והגעת לוועדת הבריאות של בית חולים מאיר אפילו, ישבנו אחד ליד השני.
כן, כן.
יפה. בגיל 20 עלית לארץ, כאשר כל המשפחה בארצות הברית עדיין.
נכון.
הגעת בבני ברק.
אבל לחייב להודות שזה דרבון... וחינוך שקיבלתי מהוריי לשאוף לזה והגעתי.
עורך דין מוכר בתחום חוזים, ירושות ונדלן. מלבד משפטים אתה ידען גדול, אמרתי התרשמתי. אסטרונומיה, היסטוריה, חקר השואה ותולדות גדולי החסידות.
כן, אני חושב שגם זה חלק.
אסטרונומיה?
סליחה, אתה מרים גבה על זה, אז אני
לא מרים גבה.
לא, אז אני רוצה להגיד שדווקא
לא מרים גבה, מתפעל.
עם ישראל לדורותיה היו מהאסטרונומים הגדולים ביותר.
אתה צודק.
ולכן אני חושב את זה כחלק מהמורשת.
אתה מוסר שיעורים יומיים, אתה ידוע כנועם בחסד עליון. האמת, פעם ראשונה שראיתי אותך בטלוויזיה, רק לתאר אותך, למי שלא רואה אותך כרגע בטלוויזיה, שומע ברדיו, אתה טור זקן, אתה אדם בן 60, וכשמסתכלים על אדם חרדי, מדבר בצורה כל כך מרשימה, זה לא כל כך נמצא במחוזותינו.
אני יכול...
אתה צוחק. אני שמח שאני...
אני חושב שפשוט ככה... אולי הציבור לא מכיר, אבל יש בהחלט דרשנים מעולים בציבור החרדי, אבל אוקיי.
אתה עסקת בטיעון תורני, עדיין שימשת מעל 20 שנה כבוחן בתלמוד תורה צאנז בבני ברק, מומחה בתחום הקניות דרך הלימוד הישיבתית בכיתה והמכינה לישיבה. תסביר לי מה זה. אני לא כך מבין את זה, תסביר לי. יש המון סקרנות, ואתה רואה שכל הסרטים שמדברים על חרדים הם בצפייה אדירה, אבל הציבור לא מכיר אתכם כל כך.
בכלל לא, כל כך. אני חושב שיש בורות
קצת.
גדולה בציבור, כי רואים אותנו דרך איזשהו 16 אינץ' כזה, אז לכן קשה לראות את הגוונים,
אתם
קצת מצטענים,
אתם לא מגיעים כל כך.
ודאי, מצטענים. בכלל יש, אני חושב, זה נושא של עצמו, שיש אינטרס איך לצייר אותנו באיזשהו גוון מסוימת, לפוליטיקה זה חשוב, אבל זה נדלג, אולי נגיע לזה יותר מאוחר. הנקודה של לימוד ישיבתי, זה, יש, כמובן יש לזה הרבה מאוד, אבל באופן כללי קוראים לזה פלפול. וחלק גדול מהלימוד והמסקנות הלימוד מגיע על ידי חקירה ודרישה. וזה מקנים לילדים כבר בגיל 13-14, מקנים להם את הכלים כדי שיוכלו לחקור כל דבר, ולא לקבל שום דבר כמובן מאליו, ולחפש שני צדדים לכל דבר, ומה, אולי, אולי, איך זה יצא בצד הפוך, ואיך זה יצא בגוון כזה, ובצורה כזאת, בזווית כזאת. הבדיקות האלה, וחקירות האלה, והדרישות האלה, מקנים אותם, וכדי שאחרי זה, כשהם לומדים, יוכלו להיות תלמידי חכמים. זה הכלים הבסיסיים שצריך, מה שנקרא, לימוד ישיבתי. היום קוראים זה, אבל זה בעצם היסוד של הלימוד המוצלח של לימוד התלמוד.
אתה יודע מה אומר לך? כל זה טוב ויפה, אבל אתם לדעתכם מסייעים בכך בדרך לימוד התורה. האמת, אני למדתי תלמוד בתיכון. לא שאני כזה אדן גדול, בבא מציע, בבא בתרא, כל אלה. אני לא כזה מבין גדול, ואני גם לא מתיימר להבין. אבל אתה יודע שהרבה אומרים לכם, אתם דרך לימוד התורה משתמטים משירות בצהל. מה אתה עונה להם?
אז זה שתי שאלות נפרדות.
תחבר אותם.
אוקיי. אני, ברשותך, אני רוצה להפריד אותם. קודם כל נדבר על החלק הזה של לימוד התורה, ואני רוצה לדבר על הנושא הזה שקשור לנושא החם ביותר בישראל, בכלל ב-70 שנים האחרונות, שזה הנושא של השירות בצהל. בנוגע ללימוד התורה, הנושא של לימוד התורה זה כמובן לא משהו שאנחנו המצאנו, זה 3,500 שנה, וזה דבר ערכי ויסודי. בעם ישראל אנחנו עם רוח, וצריך כל יהודי, זה לא קשור לחרדים בכלל, זה לא קשור לישיבות, זה לא קשור לצעירים, מבוגרים, זה כל אדם בעולם, ביהדות, חובתו לדאוג, מה שנקרא בלשון התלמוד, שלא תשתכח תורה מישראל. זה חובה אישית, חובה אישית ללמוד, חובה לדאוג שגם לא, בכלל, מה העם, כאומה, שלא תשתכח תורה מישראל. ממה שקיבלנו את התורה עד היום הזה, זה היה לכן, כשאנחנו מדברים קיום האומה, לא מדברים הקיום הפיזי, מדברים על הקיום כאומה הרוחני וכאומה הישראלית. האומה הישראלית מורכבת משלושת הדברים שאין אף אומה דומה לכך. אנחנו עם כמה שנקרא כגזע אם תרצה, למרות שאנחנו מקבלים גרים, אבל אנחנו כסוג של עם, בני אברהם, יצחק ויעקב, זה עם. זה נהיה כבר במצרים, מה שיצאנו במצרים נהיה עם. ואחרי זה יש לנו בקבלת התורה, שזה החלק הרוחני שלנו, ואחרי זה יש את ארץ ישראל, שזה המלכות שלנו. אז זה אנחנו עם, דת וממלכה. לא דומה לשום דבר, לא דומה לצרפת, לא דומה לשום, כי צרפת זה לא, זה לא, זה לא עם, זה ממלכה וכולי, ובוודאי לא, לא, או דת או, 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 או חלק רוחני. השלושת הדברים האלה, שזה נקרא העם והתורה וישראל, זה שלושת המרכיבים שאחד בלי השני לא עובד, ובוודאי לא כעם. ולכן כשאנחנו מדברים, וגם שהיינו בגלות, אנחנו היינו עם. והחלק העם, למרות שלא היה לנו ממלכה, ולא היה לנו ארץ, אבל כן היה לנו בני אברהם, יצחק ויעקב, היינו, נרדפנו בגלל זה, והיה לנו תורה, ונרדפנו גם בגלל זה. אבל ההשקעה הזאת, שאנחנו קוראים שלא, בתורה, מחויב בכל דבר, ואני מוריד את הכובע, ומאוד מעריך ומעריץ כל אדם שתומך בדבר הזה. בנוגע לחלק השני, שקשור לשירות צהל, זה נושא, סליחה שאני אגיד, הרבה יותר קטן מהנושא הזה של השאלה. משמעותי מאוד, ואני אסביר גם למה אני אומר יותר קטן, כי זה יותר סוג של נצרך, לא מושג ערכי כשל עצמו, זה מושג, כל עוד, בעזרת השם אנחנו מקווים, יבוא יום שיש שלום בעולם, יש שלום במזרח התיכון, ואז כמובן, זה, זה, זה סוג של מצרך, זה לא סוג של, של ערך כערך עצמו. ובכל זאת, הנושא של גיוס, הנושא הכי חם, ואם מישהו היה שואל אותי אם זה יבוא לפתרון אי פעם, אז אני אגיד, תלוי מי שואל את השאלה הזאת.
אני.
לא, אז אני אסביר מה אני מתכוון, מי שואל את השאלה הזאת. זה סוגיה שאנחנו יכולים לדבר עליו הרבה, ואני מאוד יצמצם את זה ממש לנקודות מרכזיות, ויש ביטוי בגמרא, די לחכימא ברמיזא, מה חכם יבין כבר. יש ארבע נקודות בסיסיות בתחום הזה. אם אנחנו מדברים, אני אתן משל, כשילד אומר למורה, כואב לו הראש, זה בגלל שהוא רוצה ללכת הביתה. כשאומרים לרופא כואב הראש, זה בגלל שמחפשים תרופה. לכן אני אומר, תלוי מי שואל את השאלה.
עם ישראל.
עם ישראל שואל, ועם ישראל מגיע להם גם תשובה אגב. אז אני אענה. אם זה שאלה, יש שאלה ביטחונית, יש שאלה ערכית, יש שאלה חברתית, ויש שאלה פוליטית.
אני לא יודע, בגמרא, בתורה, כבר נתנו לזה, בתורה נתנו לזה כבר פתרון. אדם שנמצא, שעמו נמצא בסכנת מלחמה, או במלחמה, יעזוב את הספרים, יעזוב את אשתו, כן, ויצא למלחמה.
אני תכף אתייחס בדיוק.
אני אמרתי נכון?
אמרתי נכון מאוד, ואני תכף אגיע לזה, לנקודה הזאת, ונראה איך נעלו מלחמות בעבר, בזמן שעם ישראל היה לארצם, בימי ישוע בן נון וכולי. אבל קודם כל אני אתייחס לארבעת הדברים האלה, אז אני אומר, לצערי הרב, לבושתי ולצערי, אבל אני חייב להגיד את זה לעם ישראל, הפוליטי, אמרתי יש ארבע דברים, יש הערכי, החברתי, הביטחוני והפוליטי, החלק הפוליטי מונע פתרון, מונע פתרון, מונע הסדר העניין. הפוליטיקאים נהנים מהחגיגה הזאת, זה מביא קולות, זה מביא קולות גם בציבור החרדי. זאת אומרת, אם חבר הכנסת מהציבור החרדי אומר, כידוע, למה אנשים הולכים להצביע? שתי סיבות. שנאה ופחד. אם אני יכול להפחיד את הציבור ממשהו מסוים, ואני מציל אותם מהדבר הזה, יצביעו בעדי. רוב, אני לא מדבר הכל, אבל יש חלק גדול מהצבעות שנובע מדברים האלה. פחד ושנאה. וכששונאים את השני, מצביעים לראשון. כשמפחדים מהשני, מצביעים לראשון וכן הלאה. המרכיב הזה, זה מרכיב הגיוס, זה מרכיב כל כך ספורטיבי, כל כך נחמד, שאפשר לדבר על זה, זה משהו שיש בו קונזנזוס, זה גם משהו מפחיד, וזה גם משהו שאפשר לדבר על זה לאמא של החייל, וכו' וכו' וכו'. הפוליטיקאי לא חושב על החלק הערכי, ולא חושב על החלק הביטחוני, לא, מה שנקרא, couldn't care less, כאילו זה ממש לא...
הפוליטיקאי החרדי.
אני מדבר על כל הפוליטיקאים. יש פוליטיקאים שכל הקריירה הפוליטית שלהם התחיל מזה שהם כביכול יוצאו נגד החרדים, נגד החרדים, נגד הגיוס.
לא צריך.
הוא אומר לי, אני לא יכול להתייחס לזה ברצינות, כשהפוליטיקאי שואל אותי שאלות על גיוס, אני יודע, הרי הוא לא רוצה פתרון, כי אם היה פתרון, מה הוא יעשה מחר? נגמר לו הקולות בבחירות, אין לו כבר מה למכור. וברגע שיש כזה זה מצב, אז הפוליטיקה אני רוצה להוציא אותו מהמשוואה בתחום הזה. כמו שאני אומר לך, ותשמע טוב מאוד מר דוד, טוב מאוד מה שאומר לך.
דוד, איזה מר.
אני לא נביא ולא בן נביא, אבל מעולם הפוליטיקה לא ייתן לגיוס לבוא על פתרונו. Never ever יריבו על זה, ילחמו על זה, כדי להישאר עם משהו ביד שיהיה עמה ללחם. חד משמעי. ואם אנחנו מדברים עכשיו מצד שני, אם אנחנו מדברים על הנושא הערכי, אז צריכים להכיר, אחד ולתמיד, צריכים להכיר שיש כזאת, אני לא בעד ולא נגד, אני קודם כל רוצה להציג את הדברים כמו שהם. יש ערך שנקרא ערך לימוד התורה, ולכן, כשאני אומר שיש ערך כזה, ברגע, אם תלך איתי קצת צעד קדימה, בוא תסכים איתי שיש כזה ערך, אוקיי? איך אומרים? בשביל שנוכל להתקדם.
כל כך ברור מובן, יש ערך.
גם אם לא היית מסכים, אני מבקש הסכמה מרצון לשם הדיון. אם היית אומר, יש ערך כזאת שנקרא ערך לימוד התורה, אם כן, אם זה ערך לאומי, אז אנחנו כעם, כמנהיגי עם, צריכים לדאוג שהערך הזה יהיה קיים.
זה ערך חשוב, אבל הוא נמצא בד בבד, הוא לצידו של ערך חשוב לא פחות, הגנה על עם ישראל.
אני מסכים. אז בוא נסגור את גלי צהל, בוא נבטל את הלהקות הצבאיות, בוא נוציא מהצבא את
מה
כל...
מה הקשר?
אני אגיד, כי קודם כל בוא, אם כן, אם הכל זה קשור למילה הגנה בלבד, זאת אומרת שכל מי שלא נושא
לא
נשק...
לא, מה זה קשור להגנה קשור... בלבד? שמתי שני הדברים חמד השני.
עד המלחמה הזאת, פחות מ10% מהסדק בצבא היה מלחמתי. זאת אומרת ש90% לא היה רואה בכלל... את
החייל החרדי.
לא היה רואה
את החייל החרדי בשטח,
התכוונת. לא היה רואה, אני בדיוק דווקא חרדי.
לא, אבל אני כרגע מדבר, אתה צודק.
ולכן אני אומר, כשאנחנו רוצים לדבר, תכף אני אעבור לחלק הביטחוני, שזה הולך משולב. אם אנחנו היינו יושבים עכשיו בוועדת חוץ וביטחון, אוקיי? ואנחנו צריכים עכשיו להכין את הסדק, או לעשות תוכנית חומש, להכין את הצבא לעשר שנים הבאות, אוקיי? ואז היו מגיעים למסקנות כאלה שצריך כך וכך עלים, כך וכך ביטחון, וכך וכך בחזית הזאת, בחזית הזאת, וכולי. היינו רואים שיש לנו עודף כוח אדם, ולא חסר כוח אדם. זאת אומרת, שהקצין...
זה לא מדויק. קצין,
ואני אגיד, וזה עוד יותר מדויק, כי גם היום, אני לא רוצה עכשיו לגלות סודות מתוך הוועדת חוץ וביטחון, שאני חבר בה, אבל גם היום אנחנו, יש לנו עודף של גיוס, ולא פחות מגיוס, למרות כל התררם שעושים מסביב זה, עם ישראל יכול להיות רגוע, כל ההבדל, מה שמפעם להיום, כל ההבדל זה, כמה אחוז מתוך המגויסים עוברים לחלק המלחמתי, הלחימתי, החלק הזה, לעומת מה שהיה עד היום, שעד היום הצבא האמין כל הזמן שצריך לצמצם, וצריך לצמצם כוח אדם.
ותא.
ולא רק, יכול להיות, ייתכן, אני חושב, לא חושב ששם הטעות הבסיסית, כי גם זה אפשר לפתוח דיון. הטעויות היה בעיקר, שלא התייחסנו בצינות לאיומים, ולא כל כך שלא התייחסנו בצינות, לא הכנו את עצמנו מבחינת תחמושת וכל הדברים האלה, בחימוש. שם היה הבעיות העיקריות, לא בכוח אדם.
יש לי עוד שאלות.
כן, אז אני אומר, אני רק רוצה לא, לסכם, אני, רוצה... אני אסכם את הדיון ברשותך בדקה אחת, אוקיי? אני אגיד כך, אם אנחנו רוצים לדבר על הצרכים האמיתיים של הביטחוניים, לא פוליטיים ולא חברתיים, אלא הצרכים האמיתיים, ותלחס בצינות להסתכל בבעיה באמיתי, בלי כל הרעש מסביב, אנחנו יכולים להגיע להסדרים סבירים, בתנאי שמכירים בערך העליון הזה, שנקרא ערך לימוד התורה. אם שני הדברים האלה הולכים יחד, יש פתרון היום, היום יש פתרון. עם כל עוד, אבל שיש פוליטיקה מסביב לזה, ורוצים להמשיך להלהיט את הרוחות, כדי לצבור קולות וכאלה, זה מונע את הפתרון.
שמה, השכלת אותי.
תודה רבה.
חלק מהדברים אני כמובן יודע, אבל אני אתן לך כמה נקודות לגבי הדברים שאמרת. אבל בוא נעשה את זה בקצרה, כי יש לי עוד אין ספור שאלות. ופעם השנה שאנחנו בכלל מתראים, למעט בבית חולים. תראה, אמרת משהו מאוד מעניין. הפוליטיקאים לא רוצים לתת לזה להסתיים. המחלוקת הזאת יוצרת מצב שבו החרדים מקבלים קולות מהציבור שלהם, שאותם הם יקבלו בכל מקרה, כי אין להם לדבר אחר להצביע. והדבר השני, אמרת, אין חוסר. ואני מוסיף, והעם הצופה עליכם מציון, או מניו יורק, אומר, אתם מקבלים כסף. והטענה היא, כן, יש בה גם מימד פוליטי. אבל אתה לא יכול להתכחש לזה, שיושבים בפרלמנטים ביום שישי, ואומרים לך, אדוני היקר, מר גפני, מר רוט, מר מוישה, אתם יוצרים כיתוב בעם, כי החיילים שלנו נלחמים, ואתם מקבלים כסף בשביל הישיבות. אתה יודע, מציגים את זה באור קצת פשטני, אבל הציבור, הוא לא נכנס לרזולוציות של, אני לא יודע, מדויקות. הוא רואה באופן כללי את התמונה, והתמונה לא משחקת לדעתכם. למה זה לא מעניין אתכם? כי אתם יודעים שהקהל שלכם יצביע עבורכם. תנסה לעשות לי סדר במה שאמרתי, אבל בקצרה.
כן. אתה איש תקשורת ותיק, וכבר ראית את כל העליות והרידות וכל הצדדים, גם הלא לא יפים וגם הלא נחמדים של המערכת.
ויש כאלה.
ויש. וכל מה שקשור לתעמולה והצגת דברים, יש לצערנו הרב אפשרות למשוך ולצייר דברים בגוון מסוים ובאור מסוים, לצערנו. אני רוצה להשוות את זה, ועם כל, תאמין לי, גם עם כאב וצער, כי אני סבלתי הרבה מאוד מזה, כי אני בא מהגולה ואני עוד מחובר לשם בהרבה מאוד דברים ומופיע שם בתקשורת הבינלאומית. כמו שהעולם מצייר את מדינת ישראל, בפרט בעת לחימה, שאנחנו התוקפנים, ושאנחנו הרעים בכל דרך, ובכל, לא משנה מה שאנחנו
נעשה. חלק מהשמה מוטל עלינו.
ולא משנה.
הסברה, אבל זה לא קשור.
בסדר, ברור, ברור. גם המילה הזאת הסברה הוצאנו כבר מהלקסיקון, כי למדינה היחידה שצריך להסביר את עצמה, אגב, תנסה, דוד, לתרגם את זה בשפה, באיזשהו שפה, באנגלית, בצרפתית, או מה שלא יהיה, לא תמצא את המילה הזאת, במה שנקרא, ב-public relations של אף מדינה, אז מה שנקרא
היום, אתה אמרת רגע.
דיפלומטיה ציבורית.
הפי-אר של ישראל על הפנים.
אוקיי, אבל לעצם הדבר שאנחנו קוראים לזה הסברה, כבר אני אומר לך חצי הבעיה, שאנחנו כל הזמן צריכים להסביר את עצמנו, כי וכל הזמן משימים אותנו בכל מקום, בכל פורום. אני רוצה לעשות אנלוגיה, אני רוצה לעשות השוואה בין שני אלה. ואני אומר לך, אגב, זה קורה בדרך כלל בד בבד. כשבעולם מציירים את ישראל כהילד הרע והבעייתי, בישראל התקשורת הכללית מציירת את הציבור החרדי כבעייתי והילד הרע.
עושה אנלוגיה? זה עולה
בממש ממש, ואני רוצה להגיד לך, ואני, זה הרבה פעמים, Harvard University, אתה מצפה במקום כזה שיהיה...
שיהיה חושב.
שיהיה הכי חושב בעולם.
והוא הכי טיפש בעולם.
אז איך אתה מסביר את זה? כשאתה תסביר את Harvard University, אני אסביר לך את פרלמנט יום שישי.
אז אני אסביר לך את זה. ואני בטוח שאתה גם תסכים איתי. אני כתבתי על זה מאמר לפני שבועיים, שלושה. תראה, כשאתה...
אני חייב לקטוע אותך, אני קודם כל רוצה לתת לך מחמאה. עצם הדבר שאתה מוכן לבדוק את זה, זה כבר אומר לי משהו טוב עליך, כי ברוב המקרים אני נתקל ב...
אל תסחף, אתה עושה לי.
שאפילו לא רוצים.
אל תסחף, אתה עושה לי נזק. אני צוחק.
לא יצביעו בעדך.
היות ולא מתכונן ללכת לשם, אז שלא יצביעו. לא, מצביעים בשבילי, דרך האזנה ברדיו.
זה כל.
תשמע. אתה יודע, שאלת אותי, איך יכול להיות הרווארד, פנסילבניה, אנשים חושבים, אנשים חוכמים, מה הם מטומטמים? הם לא מבינים, הם מטומטמים. למה אני אומר לך את זה? אני חושב שתסכים איתי. אם אתה לוקח ילד קטן, מגיל שנה, והוא לומד לאורך כל שנותיו, שהיהודים הם בני הקופים והחזירים, שאנחנו עם כובש בארצנו, ארצנו זה השלי, שאנחנו משמידים והורגים ילדים, כמו שאומרים חברי כנסת בכנסת, אנחנו משמידים ילדים, הורגים ילדים. ויש אמצעי תקשורת בעולם שמלבים את זה. עכשיו, אני ארשה לי לגלות לך עוד משהו. אני 12 שנה עבדתי בטלוויזיה האמריקאית, NBC. אני מכיר את זה. NBC של פעם זה לא NBC של היום, למרות שהם קצת יותר מאוזנים מאחרים, אבל זה לא... סליחה,
התקשורת של פעם זה גם לא התקשורת של היום, וגם ג'ונרליזם של פעם זה לא ג'ונרליזם של היום, אבל אוקיי.
מילה בסלע. אבל, יש מדינה שקוראים לה קטר, שמחליטה למנות את מועצת המנהלים של פנסילבניה יוניברסיטי, למה היא עושה את זה? כי היא תורמת להם כסף. אני לא צריך לספר לך, כי אני מכיר את האמריקה ומכיר את ארצות הברית, ברגע שאתה נותן כסף, אתה יוצר מצב של תלות. עכשיו, אם לא, איך יעשו שם שלט כזה עם כל השמות של התורמים? זה כבוד, אתה מגיע, מגיע סגן הנשיא, מגיע הנשיא. הם ממנים את אותם אנשים שהם צריכים אחר כך ללמד את התלמידים שיעור בהיסטוריה. אבל השיעור בהיסטוריה זה שיעור בהיסטוריה דרך העיניים של הקטרים, כדוגמה. זה לא השיעור היסטוריה האמיתי.
אז אני חושב שזה השפעה לא הוגנת.
זה השפעה מחרידה.
יפה מאוד.
אותו דבר אגב.
קל וחומר בתקשורת.
קל וחומר בתקשורת.
יפה מאוד. זה האנלוגיה שלי לישראל. זה בדיוק האנלוגיה שלי. 90%, אני רוצה להגיד לך, שאתם לא 90%, הרבה יותר מ-90%, מאלה שבאים עם טענות אומנות על הציבור החרדי, א', לא מכירים את הנושא, שתיים, הם בעצמם מאלה שיש להם נטיות פוליטיות. אז איך אני יכול להתייחס בצינות, כשזה יש אנשים שאני אשמח מאוד לשבת עם כל אדם אינטליגנט, שבודק את הנושא לעמיתו, ומוכן גם לשמוע דעה אחרת, ולא מה שאנחנו רגילים.
אולי אני מזמין אותך לפרלמנט שלנו, יושבים שם אנשי ביטחון, קצינים בכירים, שגרירים, אולי אני מזמין אותך יום אחד, תראה, אף פעם לא עשיתי את זה. אתה תשמח לבוא?
בהחלט ייתכן. בהחלט.
בהחלט ייתכן, זה לא בטוח.
כן, זה, עניתי לך בצורה, סליחה, לא הוגנת, או בהחלט, או ייתכן, אבל אני אשמח מאוד, כמובן,
אהבתי.
באפשריות.
למה לא הצבעתם עבור הדחה של חבר כנסת שמדבר שרה במדינת ישראל, עופר כסיף?
למעשה הצביעו, יהדות התורה כן הצביעה בעד ההדחה.
אמרתי אתם, אתם ככלל, 5 קולות היו חסרים להדחתו של האיש הזה.
אני לא יכול לענות למה היה דעתם של אחרים, אני חושב שמה ש... אני חושב, עוד פעם, אני לא יכול לדעת, אני לא הייתי רוצה לענות אפילו בשם אחרים, אני כן רוצה להגיד...
למה אתה חושב?
כי זה...
למה זה קרה?
מה אני חושב?
תשמע, אם אני אבדוק...
הלכה שלי אמת?
כן.
הלכה שלי זה בגלל שהיות שהדבר הזה היה מגיע לבית המשפט, ובית המשפט היה הופך את הדעתם של חברי הכנסת.
אני לא בטוח.
והם,
אתה
הם,
חושב?
הם, כן, אני חושב שכן.
להציע לך הצעה אחרת?
כמשפטן אני...
להציע לך הצעה אחרת?
עד רמה.
תשמע. אני רוצה להציע לך איזשהו סנריו אחר. היות ומסיעת יש עתיד נעדרו 17 חברי כנסת, והיו כאלה שלא הגיעו גם מסיעות אחרות, המחנה הממלכתי 4 חברי כנסת לא תמכו. קח את זה, תחבר את זה ביחד, ואתה מגיע ל-21 חברי כנסת שהחליטו שהם לא רוצים. אפילו האמירה שהייתם מחליטים, וסליחה שאני אומר אתם, כי אתם בשבילי אתה נציג, אתה סגן יושב ראש הכנסת, אם הייתם מחליטים להדיח אותו, אתה יודע מה היה קורה? מחיאות כפיים של העם. אז בית המשפט היה אומר, אבל אפילו לא רציתם שבית המשפט יגיד, כי זה היה נותן עילה לאלה שמתנגדים לאובר החלטות של בית המשפט העליון. זאת אפשרות סבירה? אני לא יודע, תגיד לי אתה.
עניין של סדרי עדיפויות, ובפרט שאתה מדבר על פוליטיקאים, סליחה שאני אגיד, פוליטיקאים, אין להם רקורד טוב בנושא של סדרי עדיפויות.
גם לא בנושא של אמינות, לא?
אז לא, אמינות כן, דווקא כי שהם אומרים שהם לא אומרים את האמת, אפשר להאמין להם.
פנטסטי.
אבל כן, זה כאב להרבה מאוד אנשים, אבל אם אנחנו רוצים להיות ריאליים...
זה לא כאב, זה אינטרסנטי. Either way, או בגלל בית המשפט, או בגלל שהם רוצים לעשות איתו קואליציה בפעם הבאה.
לא הייתי הולך עם זה עד קואליציה, אבל
כן תמיכה מבחוץ, היה אפשר?
שיתוף פעולה, כן.
בבקשה, הנה, ענית על הכל.
שיתוף פעולה, כן. יש אנשים שרואים כפרויקט לשיתוף פעולה, או אובייקט, סליחה, לשיתוף פעולה, בהחלט, כן.
עכשיו תראה.
כן.
אני לא מציתי אפילו עמוד אחד מהשאלות שהיו לי לשאול אותך. אתה יודע למה? כי אי אפשר להפסיק אותך. והדברים שלך מרתקים.
תודה, אני מקווה שלא הרזבתי אותך, אני לא יכול לפחות.
לא רק שלא הרזבת אותי, הפתעת אותי. אני רוצה להזמין אותך עוד פעם, שוב, בעוד זמן קצר.
תודה רבה.
ונמשיך מהנקודה הזאת, כי אני חייב לסיים.
תודה.
אני רוצה להגיד לך שבאמת, מקורות החיים שלך, מאוד התרשמתי. ואני לא נותן מחמאות בחינם. תרשמתי ממך יותר מקורות החיים. סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת הרב, משה רוט. יהדות התורה. תודה.
תודה רבה לך, חן חן, ואני אשמח מאוד להתארח אצלך עוד פעם. יש לנו הרבה נושאים לדבר מבריאות וצרכי כלל ישראל. עוד הרבה דברים מרתקים, מה שקורה בארץ, מה שקורה בעולם, עוד נדבר.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.